ככה, שלום וברכה לכולם, עכשיו שומעים? זה המפגש הראשון, אז בעזרת השם שיהיה לברכה. אנחנו בדרך כלל לומדים בשיעורים האלה את האגדתות של המסכת שאנחנו לומדים. אבל עוד לא כל כך נכנסנו למסכת, זה מוקדם מדי. ואני רוצה ללמוד סוגיה שאני חושב שכל שנה אנחנו לומדים אותה, אבל אני לא יכול לא ללמוד אותה. משום שחז"ל ארגנו לנו את פרשת השבוע, בדרך כלל אנחנו חוזרים פרשת שופטים, והשביעי של שופטים נכתב במיוחד בשבילנו. אז מי שומע את זה פעם שלישית, רביעית, יכול לעבור ללמוד משהו אחר בינתיים. אני אדבר על הסוף של הפרשה, פרשת עגלה ערופה, שבפשט שלה היא פרשה מפתיעה, כמו שרש"י שואל, כמו שחז"ל שואלים, וכמו כולם, כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה נפול בשדה, לא נודע מי יכהו. אז אני לא אקריא לכם את כל הפסוקים, אתם מכירים לבד, יצאו זקני העיר ההיא ומדדו והורידו וערפו את העגלה, ובסוף הפסוקים המסיימים הם זה נאום כזה, הצהרה שזקני העיר ההיא צריכים לשאת. זקני העיר ההיא, אתם יודעים, זה לא בגיל, זקני תלמידי חכמים, הצדיקים של העיר, הסנהדרין של העיר. וכל זקני העיר העיר קובעים אלי חלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו, יש הצהרה שהם צריכים לומר, מה? ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, אנחנו לא אשמים. כפר לעמך ישראל אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם אדם, ואתה תבאר אדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. אז הם מצהירים, יש עדות כזאת, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. אז הגמרא שואלת, הגמרא במסכת סוטה שואלת מה שכולכם שואלים, מה היא שואלת? וכי עלתה על דעתנו שבית דין שופכים דמים הם? מצאו מישהו, יש רצח, יש רוצח מסתובב פה ואנחנו לא יודעים מי הוא, אז בדיוק חשבתי שהסנהדרין הם אלה שהוציאו עליו חוזה. יופי שידיכם לא שפכו את הדם הזה. מי חשב, מי חלם שאתם שפכתם את הדם הזה? מה הפירוש שאתם צריכים, הם מחייבים אותם? זה לא כל כך נעים גם שהם צריכים להגיד דבר כזה, שאולי גם לא נאמין להם. וכי עלתה על ליבנו שבית דין שופכים דמים, אומרת הגמרא מסכת סוטה דף מ"ו עמוד ב', אלא מתרצת הברייתא, לא בא לידינו ופטרנו בלא מזונות ולא ראינו והנחנו בלא לוויה. לא, לא הכוונה שהרגנו אותו, זה הפשט, רש"י מביא את זה, רש"י מביא את זה הפשט, אלא הכוונה היא שלא יכול להיות שהוא בא לידינו ופטרנו בלא מזונות או הנחנו בלא לוויה. מה זה הלוויה הזאת? הלוויה הזאת זה לוויה ללוות. לא יכול להיות שהוא בא ולא ליווינו אותו, לא ליווינו אותו. והשאלה הגדולה זה, יוצא שאם באמת הוא בא לידינו והנחנו בלא מזונות או בלא לוויה, אז ידינו כן שפכו את הדם הזה, אז כן שפכו, אנחנו הרוצחים. כשאנחנו פותחים את זה, אז הרבה תמיעות עולות לכאורה, כי מה פתאום? א', בגלל שלא הבאנו לאוכל אנחנו הרוצחים, והשאלה, למה שניתן לאוכל בכלל? אם יימצא חלל בעיר, בשדה, לא נודע מי יכהו, אז יש הנחת עבודה, ככה רש"י מסביר במשנה. נראה שבמשנה יש הנחת עבודה, איך האיש הזה נהרג. טוב, אם יש כנופיית רוצחים בעיר הזאת, המשטרה צריכה לעקוב ולטפל. אבל קורה אירוע חריג, אומר רש"י, מה הקשר בין זה שפטרנו בלא מזונות לזה שנהרג? אומר רש"י, ידינו לא שפכו, לא נהרג, לידינו שפטרנו בלא מזונות, והוא צריך ללסתם את הבריות, ועל ידי כך נהרג. נראה שיש את התרחיש שהוא היה נורא רעב ולא הייתה לו ברירה, הוא צריך, הוא היה חייב לשדוד, כי אחרת הוא ימות ברעב. אז הוא תקף מישהו, והמישהו הזה עמד על נפשו. בעצם המישהו הזה הוא מאוד בסדר. מישהו מתנפל עליי, אז הקם להורגך, השכם להורגו, ולכן שחררתי את עצמי. הציור הזה הוא ציור שעוד פעם יוצר הרבה קשיים. למה אתה חושב בגלל זה הרצח? כשלמישהו אין אוכל, אז הוא לא חייב לשדוד. אם מישהו אין אוכל, אז הוא הולך לחנות וקונה אוכל, הכי פשוט שבו. אם אין לו כסף, שיקח הלוואה. ואם אין לו, שיבקש טובה ממישהו. ואם אין לו, שיבקש צדקה ממישהו. אין לך קהל בישראל שאין לו קופה. קופה צדקה, ככה אומר הרמב״ם. וזה בטח היה נכון גם בזמן המשנה. אז מה הפשר? רש"י כמעט מצדיק את ההרוג הזה. הוא צריך לסתם את הבריות. הגמרא הזאת, הברייתא הזאת נפסקת להלכה. נפסקה להלכה. אבל לפני שנפסקה להלכה, הגמרא יש בה כמעט עמוד שלם ארוך מאוד, שדן במצוות הלוויה הזאת. שוב, לוויה זה שכשבא אליי מישהו, אני צריך ללוות אותו, ללוות אותו. מה אומרת הגמרא? תניא היה רבי מאיר אומר, כופים ללוויה, ששכר הלוויה אין לה שיעור. כופים, זה לא מצווה שאתה יכול רק לעשות מתי שאתה רוצה, מכריחים אותך. יש פה סוגיה שמאוד קשורה למה שהתחלנו ללמוד ספר שופטים, אני מדלג על זה, אולי בהמשך נגיע. אמר רבי יושב בן לוי, בשביל ארבע פסיעות שליווה פרעה לאברהם, שנאמר ויצב עליו פרעה אנשים, כשאברהם עוזב את מצרים ועולה בחזרה לארץ ישראל, אז פרעה מלווה אותו, בשביל ארבע פסיעות האלה, וישלחו אותו ואת אשתו את כל אשר לו, נשתעבד בבניו 400 שנה, שנאמר ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, רבי יושב בן לוי רואה איזה קשר בין ארבע הפסיעות האלה, מה הקשר? אמר רבי יהודה המערב, כל המלווה את חברו 400, בעיר אינו ניזוק. זאת אומרת, אם אני מלווה את חבר שלי בעיר, אז גם כשהוא יעזוב את העיר וילך במקום סכנה, הוא לא ינזק. למה? כי ליוויתי אותו 400. רבינה ליווה את רבא בר יצחק 400 בעיר, ורבא בר יצחק המשיך, מת, היה איזה אסון, והוא ניצל. ולגמרא ברור שניצל בגלל שרבינה ליווה אותו 400. תנו רבנן, הכל נפסק, אני אקריא לך ברמב"ם אחר כך. הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר. זאת אומרת, שם 2,000 אמה, רב לתלמיד. ברכה לי הגמרא. חבר לחבר התחום שבת. הדיבורה של עיר זה 70 אמה ושיריים. חבר לחבר תחום שבת זה 2,000 אמה. תלמיד לרב אין לו שיעור. התלמיד צריך לבוא את הרב, אין לו שיעור. והאם אין שיעור, אין שיעור. מה אומרת וכמה? מה וכמה? אמרנו שאין שיעור, אבל גם שואלת עד פרסה. ולא אמרה לרבו שאינו מובהק, רבו מובהק שלושה פרסאות. הגמרא פה ממשיכה מאוד. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל שאינו מלווה ומתלווה, כאילו שופך דמים. כאילו שופך דמים. אני רוצה רגע לדון בסיטואציה. בא אליי אורח לבקר אותי. אנחנו לא מדברים על בא אליי לאורח לבקר אותי, מדברים הרבה פחות, אבל בואו נתחיל. בא אורח לבקר אותי, כשהוא עוזב אותי אני צריך ללוות אותו. ללוות אותו. למה ללוות אותו? כדי שלא ילך לבד. זה מסובך, נכון? אני מלווה אותו, ואז כשהוא, אני גומר ללוות אותו, אז אני נהיה לבד, נכון? אני יכול ללוות אותו, אין לו שיעור, ואז אני צריך לחזור לבד. בא אליי אורח ללוות אותי, להתארח אצלי, זה עוד מילא, אתה יודע, נימוסי. אבל הגמרא פה, זאת אומרת, התורה, כשהתורה מדברת על פרשת עגלה ערופה, היא מדברת על מי שלא אורח. יש חלל, לא נודע מי יקר, אנחנו לא מכירים אף אחד, אחרי אתם מכירים אותו, אז בטח שנתון לא מזון, נכון? יש פה אדם זר, אדם זר עובר פה, מגיע אל היישוב שלך, אז אתה, אם אתה סנהדרין, אם אתה בית דין של היישוב, אז אתה חייב לתת לו אוכל, חייב ללוות אותו. זאת נראה לי שלבית דין לא יישאר יותר מדי זמן בחיים מה לעשות חוץ מלעמוד בשין גימל וללוות את כל מי שעובר שם, כי אחרת הם לא יכולו לומר ידעים לשפכות הדם הזה. אנחנו צריכים להביא שקיות עם אוכל לכל מי שעובר איפשהו ביישוב. מה מישהו אדם זר לא מכירים, אז אנחנו לא, אם אתה הכל בגללכם, אתם שפכתם את ידיכם, שפכו את הדם הזה, כי אתם הייתם צריכים לתת לו אוכל והייתם צריכים לבות אותו. למה שנלווה אותו? בן אדם מבוגר, מה קרה? באדם בוגר, הוא בא לפה בלי לשאול אף אחד, אף אחד לא ליווה אותו לפה, אף אחד לא, אלא אם כן יש פה איזה משהו מסובך בדרך, צריך להסביר לו, צריך לתמוך בו. אנשים בוגרים, אנשים יוצאים לדרך, והם לוקחים אחריות, והם יודעים לדאוג לעצמם, והכל יהיה בסדר. מה פתאום אני? זה סמל של כל עיר ועיר. נראה את הרמב״ם, איך הרמב״ם פוסק את ההלכה הזו, משום שהרמב״ם זה לא רק דברי מוסר אמוניים שמי יודע מה הכוונה שלהם. הרמב״ם אומר את הדברים כפשוטו, בסוף הלכות אבל, ברגע שהוא מדבר על גמילות חסדים, יש לרמב״ם הקדמה כזאת, מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוצאת המת ולחסרת כלה וללוות האורחים. אף על פי שכל מצוות לא מדבריהם, הרי הם בכלל ואהבת לך כמוך. יש פה כמה מצוות, יש פה מצוות שדורשות ממני הרבה מאוד אנרגיה. הכנסת כלה למשל, הכנסת כלה זה להרים חתונה, לכלה שאין לה יכולת להרים חתונה, אז זה עשרות אלפי שקלים לפחות, וזה המון עבודה והמון השקעה. יש כל מיני מצוות, אומר הרמב"ם פרק י"ד מלכות אבל הלכה ב', שכר הליווי מרובה מן הכל. מה המצווה הכי גדולה ב"ואהבת לך כמוך"? הליווי, ליווי חיים, כן? מרובה מן הכל. הרמב״ם ממשיך, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו בדרך החסד שנהג בה. המורשת הגדולה שלנו מאברהם אבינו, שהוא היה מלווה את האורחים. מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלווה אותם. וגדולה הכנסת אורחים כהקבלה פני השכינה, וליוויים יותר מהכנסתן. כל זה קורה פה, כן? פה התחדש, נכון? זה כנראה פה. שבאו שלושת המלאכים לאברהם, ואברהם אומר, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך. מכאן הגמרא לומדת שאברהם אומר, הקדוש ברוך הוא, חכה רגע, יש לי אורחים. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, וליוויים יותר מהכנסתם. אמרו חכמים, כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים. אברהם פוסק את זה להלכה. זאת אומרת, מה החוק הכי גדול, מה מפעל החסד הכי גדול, החוק שחקקו אברהם, שהוא היה מלווה. מיד אחרי זה הרמב"ם אומר שהוא לא היה מלווה, היה מלווה, אבל מאכיל עוברי דרכים ומשקיעות, הוא מלווה אותם. זאת אומרת, יש, מה נדרש ממני כדי להכניס אורחים לאברהם? היה בית מלון הכי מפואר בעולם בחינם. בחינם, רואים את זה מהמלאכים, בתחילת פרשת וירא. אברהם הוא לא יודע שמצלמים אותו עכשיו, הוא לא יודע שיכתבו את זה בתורה, הוא לא יודע איזה מלאכים. זה שגרתי אצל אברהם אבינו. הוא רואה אנשים זרים, הוא לא מקים אותם במאומה, והוא רץ אליהם, והוא ממהר כחום היום, והוא ביום שלישי של ברית מילה, והוא מה לא עושה להם, ורוצי ולושי ועשי עוגות, ולבקר רץ אברהם, הוא משקיע, כך תמיד הוא היה עושה. המפעל הזה של אברהם דורש, קודם כל המון כסף, וזו הוצאות אדירות, כדי להשקיע בכל כך הרבה אורחים, והמון אנרגיות נפשיות, והמון להיות מכוון על זה, זה דרש מונה המון, חוץ מזה הוא גם ליווה אותם. בסוף הדרך הוא ליווה, אבל כמה הוא ליווה אותם, אומר הרמב"ם, 400. 400. המלווה את חברו 400 בעיר של שכר מרובה. אם זה מי שאני מכיר, שוב, אם זה רב שלי, אז יותר, אבל סתם אדם זה 400. אז אברהם אבינו השקיע הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מאמצים באורחים שלו. בסוף הביקור הוא גם ליווה אותם 400. 400 זה פחות משתי מטר. ואת כל זה הרמב"ם כאילו מוחק. ואומר ששכר הליווי מרובה מן הכל, הוא החוק שחקקו אברהם אבינו דרך חסד שנהג בה. מה כל כך מפתיע? זאת אומרת, זה הרבה יותר מרשים אותי שאברהם הכניס אורחים. את האורח הזה הוא קיבל מלון בחינם, המלון הכי הכי משופע ומדוגם שבעולם בחינם, בסוף הוא גם הלך איתו שתי מטר. מה זה? זה כלום. זה כלום. מצד אחד אנחנו רואים שמי שלא ליווה זה קטסטרופה. זה ידינו שפכו את הדם הזה, מין איזה תביעה וכפייה. הוא גם כותב להלכה, כופים ללוויה. בית דין היו מתקנים שלוחים לבות אדם. אז אין לדבר סוף. כל מי שבא לקריאת ארבע, אז אנחנו צריכים להעמיד, בית דין של קריאת ארבע, צריכים להעמיד שם אנשים, שכל מיני לבוא אנשים. למה? ואם אני לא עושה את זה, רצחתי אותו. למה? הוא צריך לסתם. אז אם אני לא עושה את זה, זווה. ואם עשיתי את זה, שכר הליווי, אני כמו אברהם אבינו. יש פה בגמרא, שקראתי בסוטה, בדף מלכת עמוד ב', גמרות מופלגות, הנה כמו הפרעה. 400, הוא לא ליווה, הוא שלח אנשים לבוא את אברהם אבינו, בשכר זה 400 שנה, מצרים מקבלים אותנו חינם. יש פה, שוב, הגמרות לא לפניכם, ולכן אין טעם שאני אקרא אותה, אבל הגמרא מפליגה מאוד מאוד בשכר של מי שמלווה. ואם לוויתי מישהו 400, הדרך יכולה להיות 200 קילומטר, במרחק 100 קילומטר תהיה סכנה, אז אני אנצל בגלל שליוויתי 400. מה ההיגיון? לא בכל דבר אנחנו צריכים להבין את ההיגיון. ממש לא בכל דבר. אבל אנחנו ננסה קצת כן להבין את ההיגיון. אני מסתכל במהר"ל בפרק בהלכות גמילות חסדים, המהר"ל מביא את הסוגיה הזאת על הלוויה. ואני קורא קודם כל את החלק השני. המהר"ל מסביר למה הלוויה כל כך חוזרת. כשאני מלווה מישהו, למה זה כל כך חוזר? הוא אומר סודות כאלה. אפשר להבין, בפירוש השני שלו, אפשר להבין שזה סודות. מה כתוב פה? הלוויה הזאת, כשאתה מלווה אדם אחר, הלוויה הזאת גורמת לו לאדם שמירה עליונה מן השם יתברך. ועל ידי שאתה מלווה אותו, הוא נכנס בשמירה עליונה, הוא מתדבק למעלה, עד שמגיעה השמירה על השם יתברך, ואין קץ וסוף לשמירה הזאת. משהו מיסטי כזה, רוחני. אני מלווה מישהו, אז אני משחרר, יוצר איזו פעולה רוחנית שעל ידי הלוויה גורם שיכנס אדם תחת שמירת השם יתברך אשר הוא גבוה על גבוה, והוא שומר אותו עד אין קץ וסוף. כך לשכר שלו אין קץ וסוף, ודבר זה מופלג ועמוק בחוכמה מאוד מאוד. כמובן קשה מאוד להבין את זה. כי החסד שעושה בעל הלוויה מתעלה החסד הזה בימינו של הקדוש ברוך הוא ששם השמירה בהלוויה, וזה מתעלה עד אין קץ וסוף. למה? טוב, זה לא כל כך, כי אני קורא פה את ההסבר השני, אומר, נעבור להסבר הראשון, ואז אולי כן מובן. ואם אין מלווה אותו כאילו שופך דמים, דבר זה יתבהר למעלה. אז רק נזכיר עוד מדרש אחד בקשר למצוות עגלה ערופה. יודעים שפה היה משלחור מעמק חברון, כשיעקב שולח את יוסף לראות שלום אחד משכם, זה מפה. פה זה עמק חברון, ויוסף, הוא, כל האחים הלכו ללמוד, הלכו לראות את הצאן בשכם, ויוסף נשאר ללמוד עם יעקב אבינו תורה. מה הם למדו, איזה סוגיה הם למדו? הם למדו פרשת שופטים, הם למדו את שביעי של פרשת שופטים, למדו פרשת עגלה ערופה. איך אנחנו יודעים? כי התורה אומרת שיוסף שולח, פרשת ויגש, יוסף שולח עגלות, והר יעקב את העגלות, ותחי רוח יעקב, ותחי רוח יעקב, הוא רואה את העגלות, ואז הוא חייתה רוחו. מה הכוונה? אז הגמרא אומרת, המדרש אומר, שכשיוסף עזב את אביו ללכת לשכם, אז הם ידעו פרשת עגלה ערופה. ויוסף אומר לו, הנה, אני זוכר את פרשת עגלה ערופה, אל תדאג, לא שכחתי. הוא היה חוזר על הסוגיה הזאת כל הזמן, זה היה הרבה זמן, 22 שנים, הוא חזרתי כל השנים על הסוגיה הזאת, ואני זוכר איזה סוגיה למדנו בדיוק כשיצאנו לדרך. ומה זה כל כך מרגש את יעקב? עגלה, זה זרם, זה עגלה ערופה. אז המדרש אומר ככה, כל השנים האלו היה יעקב אבינו נזכר, אני שולח את יוסף אל אחיו, בידוע שהם שונאים אותו, והוא אומר הנני, והיו מאב של יעקב מתחתחין, כך לשון חז"ל. בכל השנים הארוכות האלה שיעקב יושב אבל, יעקב זכור את תעניתו, הוא מרגיש, עולה בו, צף בו איזה זיכרון, והזיכרון הזה יוצר לו תחושה שכאילו מישהו מסובב לו סכין בתוך הבטן. מה הזיכרון הזה? הזיכרון הזה זה שאני שלחתי אותך למקום מסוכן, ואתה זרמת איתי, אמרת הנני. כאילו יעקב לא יכול לסבול בתוך עומק השאול שהוא חווה אותו, בתוך הכאב הנוראי והאדיר, הוא רואה גיהנום פעורה לו תחתיו, אז הדבר שהכי מכאיב לו זה שהוא נזכר שאתה אומר הנני, ועד שהוא ראה את העגלות, ככה אני לא שומע, עד שהוא ראה את העגלות. כשאחרי יוסף מביאים את הכותונת ואומרים את הרוף תורף יוסף חיה רעה חלטו, אז זה נשמע קצת, למה יעקב האמין? לכאורה, מה היה? מה זה, רואים כתונת שסועה עם דם, אז הכתונת שלו, למה, מאיפה, תבין שחיה רעה חלטו? אני מניח שארץ ישראל, גם היום יש פה כמה חיות רעות, אבל אז היה, כנראה בדרך מחברון לשכם הסתובבו חיות טרף. ברור, יש בתנך הרבה פעמים שם אריות ודובים. דוד המלך פוגש אותם, מי לא פוגש אותם, ודאי שיש שם הרבה חיות, ואיזה אריה טרף אותו. ומה מה, מה יעקב חשב כשהוא שולח את יוסף לדרך שיש בה אריות וזאבים ונמרים? ומה כל אדם שהסתובב, גם אברהם הסתובב, גם כולם הסתובבים פה, וילך אברהם הלוך ונסוע, כשאתה הולך למקום מסוכן אז אתה מנסה למצוא פתרונות כנראה, נכון? יעקב שולח את יוסף, כנראה יש ליוסף איזה חרב, יש לו נבוט, יש לו אש. האדם מזמן למד להתמודד מול בעלי חיים גם כשהוא הולך לבד בדרך. כנראה שיש איזשהו סוגים של פתרונות, אם מישהו ילווה אותו אז הרי יאכל את שניהם, זה לא כל כך משנה לאריה אם יש עוד בן אדם אחד, בטח אם זה חבורת אריות. אבל מה שתופס את יעקב כל הזמן זה זיכרון שלא נמוג, לא הולך ומתכאה, זה זיכרון שחותך את מאב, כאילו זה חי באותה עוצמת כאב אינסופית, כמו ממש כמו בראשונה. איך אמרת הנני כשאני שלחתי אותך למקום, הנני זה אבא עם כל הלב אני הולך, כשאני שולח אותך למקום מסוכן. ומה זה קשור להרגעה של העגלה הערופה? אז אני אעבור להסבר הראשון של המהר"ל, שבהתחלה הוא נראה מפתיע, אבל אנחנו נתרגם אותו לשפה שלנו ואולי הוא יותר מובן. המהר"ל מסביר למה כל כך חשוב ללוות, או למה אם אני מלווה מישהו מעט מאוד, דרך מאוד קצרה, איך זה יציל אותו מהאריות והשודדים שהוא יפגוש בדרך. אז המהר"ל אומר ככה, הכל הוא בשביל צלם אלוקים הזה שיש באדם שראוי לכבוד. ולפיכך כאשר יוצא לבני לדרך ובני האדם מלווים אותו בדרך שהוא הולך עליו, נותנים אל צלמו כבוד שאין מניחים אותו שיצא לבד, נשאר הכבוד בדרך הזה. ואם אין מלווים, זה הדגש על דרך השנייה, אם אין מלווים כאילו שופכי דמים. למה אם אני לא ליוויתי מישהו שתי מטר כאילו רצחתי אותו? פירוש שנוטלים ממנו צלמו אשר האדם נברא בצלם אלוקים, ובביטול הצלם זה עצמו שפיכות דם לגמרי. אם אני לא מכבד אותך, אני בעצם מחסל אותך רוחנית, כך אומר המהר"ל. אני נוטל ממך את צלם אלוקים. איך אני יכול לטעום ממישהו את צלם אלוקים? למה מי אני? צלם אלוקים זה המשמעות האלוקית שיש לאדם. האדם הוא לא חומר, האדם יש לו נשמה. הנשמה הזאת מבטאת את האמיתות, את הקודש היותר עליון, צלם אלוקים. ובגלל שלא ליוויתי אותך, אם ליוויתי אותך, אז אני נתתי לך צלם, אלוקים נתן לך צלם אלוקים. מה, בגלל שהלכתי איתך ארבע עמוד בגלל זה יש לך צלם אלוקים? בגלל שלא הלכתי איתך ארבע עמוד בגלל זה אין לך צלם אלוקים? אומר המהר"ל כן. אומר המהר"ל כן. אז אני אנסה להעביר את זה קצת לשפה שלנו, קצת לעולם המושגים שלנו. כשאדם משקיע, אדם יכול לתת בלי סוף, נכון? אברהם אבינו יכול לעשות את המלון הכי מפואר בחינם, וזה מאוד נחמד. אבל מה החוק שחקקו? שהוא ליווה אותו בסוף 400. אני יכול לתת לאדם אחר בלי סוף. לא בלי סוף, זה תמיד עם סוף, זהו בדיוק העובדה. שכמה שאני אתן, בסוף זה מוקדם. אני יכול לתת הרבה, אני יכול לתת עוד יותר ועוד יותר. אבל יש משהו כזה, שאני כמעט לא נותן לו כלום, אני פשוט לא לוקח לו. הסיטואציה הזאת, איך חז"ל מבינים את פרשת עגלה ערופה, פרשת השבוע שלנו. סיטואציה כזאת שמישהו מגיע למקום והוא לא מכיר אף אחד. וזקני הארץ צריכים להגיד, התייחסנו אליו. אם לא התייחסתם אליו, לא נתתם למזונו. כאילו כשאדם יוצא לדרך הוא בונה על זה שזקני בית דין יאכילו אותי. זה לא חייל בדרך למילואים, זה לא מישהו. סתם בן אדם. סתם בן אדם. עובר פה סתם, מה אתה רוצה ממני? מגיע לבית הכנסת שלי סתם בן אדם, אולי זה פשר פרשת עגלה ערופה, שאין דבר כזה סתם בן אדם. באמת אין דבר כזה סתם בן אדם. בן אדם יצא למלוקים. מגיע מי שאני לא מכיר, אני לא מציק לו, אני לא פוגע בו. אם הוא ייגש אליי ובקש עזרה, בוודאי, את כל הלב אני אתן. מה השאלה בכלל? אם הוא יגיד לי אני רעב, אם הוא יגיד אתה יכול לתת לי עזרה, אתה יכול לבוא, אני מודאג, בטח. היה מגיע מישהו, מתפלל איתי, תודה רבה, שחרית, יום של חול, כולם רצים לעבודה, ואף אחד לא נתן לו אוכל, כי לא ידעתי. ואף אחד לא ילווה אותו, למה שאני ילווה אותו? אני עסוק והוא עסוק. הגיע לפה, תמשיך בדרכך. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, לפי התורה, אתה רצחת אותו. אתה לקחת אותו אצל אלוקים. הוא ימות, הוא יתקוף מישהו. מה הקשר הרציונלי? יש המון קשר רציונלי. זאת אומרת, זה לא מתחיל ברציונלי, זה מתחיל במקומות הרבה יותר עמוקים, אבל זה מתחבר גם לרציונל שלנו. וכשהולך מישהו, אתם יודעים, יש אנשים שהם קשורים אליך בקשר עמוק, ויש אנשים שאם אתה מתעלם מהם פתאום, אתה נוטש אותם, אתה מעליב אותם, אבל יש אנשים שאין לך, במקרה עברו שם. במקרה עברו, אז הפרשה הזאת אומרת שאין דבר כזה שמישהו במקרה עבר לידך. אין דבר כזה. יש אנשים שזקוקים לחסד, הם זקוקים לעזרה שלך, ואתה נותן להם את העזרה שלך. יש אנשים שלא כל כך זקוקים לעזרה שלך. אתם יודעים, אדם שבא ממקום למקום, הוא יסתדר. אבל אתה יכול להרוס לו את הכל. אתה יכול לקחת לו, בלשון המהר"ל, את צלם אלוקים. למה הדברים מתכוונים? מקווה שנאמר דברי אמת. לאן הדברים צועדים? אדם בא למקום, הוא לא מכיר אותנו. אדם, מישהו בא לשם, הוא לא מכיר פה אף אחד. אתה בשבילו, אתה לא מישהו ספציפי. אדם נמצא במקום לא מוכר, יש לו מקום מוכר לאדם הזה, משהו גרם לאיש הזה לעזוב את המקום המוכר שלו, משהו אילץ אותו לצאת לדרך, בדרך הוא לבד, הדרך היא מקום לא מוכר. איך אני מתייחס לעולם הלא מוכר שלי? הוא פוגש אותי, הוא פוגש אותך. מי אתה? אתה סתם אחד, אתה לא סתם אחד. אתה נציג העולם, שמישהו זר עובר לידך, תזיג העולם. הרבה אנשים לא רוצים שתתייחס אליהם ולא מעוניינים בזה, ואתה סתם מציק להם אתה מתייחס אליהם. ותגיד להם, רוצים אוכל? מה פתאום? אני מסודר, תודה. אבל יש אנשים שמצאים ואין להם אוכל. מסתכלים, הקהילה, הם כולם מכירים אחד את השני, כולם... אין איזה גיבוש גדול מדי בסוף תפילת שחרית של בוקר, יום חולין. אבל הוא מאוד רוצה... אולי אני אספר סיפור קצר שאני תמיד משתמש בו כדי... סליחה להמחיש את הסיפור. יש לי קרוב משפחה יקר שבעל תשובה, שנזכה כולנו להיות בעלי תשובה. הוא חי אורח חיים המכונה לא דתי, והוא התחיל לגשש את דרכיו. יום תלמיד חכם רציני ברוך השם, סיפור ישן. ויום אחד הוא סיפר לי שהוא התארך אצל חבר שלו ביישוב שמתאפיין בהקפדה מאוד גדולה, יישוב תורני מאוד. הוא ביקר שם בשבת ככה לראות איך זה בצעדיו הראשונים. וכששאלתי אותו איך היה בשבת, אז הוא ממש דיבר על היישוב הזה בזעם, באלבון. הוא אומר, איזה מין אנשים אלה, מה זה הדתיים האלה, הם לא בני אדם. ממש, אני אומר לו, מה קרה, למה? הוא אומר, אף אחד לא הזמין אותי לאף סעודת שבת. אף אחד לא הזמין אותי. הוא אומר, שבת שלמה, אחד לא פנה אליי. אחד לא התייחד, אף אחד, לא אכפת להם איפה אני אוכל. אמרתי לו, מה זה, אז לא היה לך מה לאכול? הוא אומר, מה, בטח היה לי. הוא התארחתי אצל חבר שלי. אז אמרתי, אז מה הבעיה? הוא אומר, מאיפה הם ידעו? מאיפה הם ידעו? הם לא ידעו. הוא מגיע ליישוב, והוא מסודר. למה הם לא פנו אליו לפי דעתי? יודע הצדיק, נפש בהמתו, תודה רבה. ברוך תהיה. הוא מגיע לעולם תורני. הוא לא מכיר את העולם הזה. הוא לא יודע, אני אצליח להתחבר לו, אני לא אצליח להתחבר לזה. האנשים שנמצאים שם מבחינתו, הם המייצגים של עולם התורה. הם לא הזמינו אותו, ברור לי למה הם לא הזמינו אותו, כי הם ראו שהוא יושב ליד האיש הזה, כי הם בררו אצל הגבאי, והגבאי אמר למורה ש... אבל הוא לא יודע את זה. הוא בא לעולם זר. והעולם הזר הזה, כשמישהו שלא מכיר אותך, פוגש אותך, לפעמים הוא... לפעמים אתה זר. יש סיטואציות שמישהו זר מגיע לעולם, שאתה בן בית בו. וכשאתה לא מתייחס אליו, כי אתה חושב שאין צורך להתייחס אליו, אז אתה בעצם אומר לו, בלי מילים, אתה אומר לו, שהוא לא מעניין אף אחד. אתה אומר לו, אתה לא רלוונטי, לא אכפת לאף אחד ממך פה. אתה לא מתכוון, מה פתאום? אתה לא מתכוון. אתה עם הכוונות הכי, אם תדע שהוא צריך עזרה, אז תעוט עליו ותעטוף אותו. אתה לא מתכוון. אבל אתה לא מבין את הסיטואציה. יש מפגשים מאוד משמעותיים של שורשי נשמות, ויש מפגשים כאלה שנראים לך אקראיים, אבל הם לא אקראיים, גם שם אלוקים נמצא. וגם שם אלוקים מבקש ממך משהו. מגיע מישהו, האמת היא שאנחנו לא צריכים טובות. מי שהולך לדרך, יוצא לדרך, יהיה לו הרבה אתגרים בדרך, יהיו לו הרבה אתגרים בדרך, יהיו לו הרבה קשיים, הוא יסתדר בלי טובות של אף אחד. אם נעזור לנחמד, ואם לא, הוא לא בא בשביל לקבל טובות, הוא יבנה את החיים שלו בכוחות עצמו. אבל אם בדרך הוא פוגש עולם שמקרין לו בלי כוונה, בלי כוונה, הוא מקרין לו כאילו העולם אטום, כאילו לא מעניין אף אחד, אז אנחנו לוקחים לו, אני לא יודע מה זה צלם לוקחים. גם מה אני יודע מה זה? אני יכול לדע מה זה הביטחון העצמי, את זה אנחנו כן לוקחים. את הביטחון העצמי הבסיסי. הביטחון העצמי לא במה אני שווה, אלא באיך העולם מתייחס אליי. אני מצפה מאוד, קרוב המשפחה הזה שלי, ציפה מאוד שמישהו יאיר לו פנים, מישהו ישאל אותו, ואם אף אחד לא שאל אותו, אז מבחינתו העולם הזה דוחה אותו, אז מבחינתו יש איזה עליו איזה אות קין, והעולם הזה אומר לו, אז הכל עבוד. אני מתכוון שאדם בא, זה כמו אדם שבא ליישוב חדש, לישיבה, הוא לא צריך את העזרה של אף אחד, באמת, כל אחד פה לא צריך עזרה של אף אחד. אבל כשאני לא שם לב, אם אני מאבד את הרגישות, או לא מודע על זה בכלל, אז אני יכול לחסל בני אדם. מה הסיטואציה שחז"ל מבינים שההרוג הזה של העגלה הרופה, החלל בעיר, הוא צרח, מה הוא צרח? כן, הוא לא צרח באמת, הוא פושע. אבל בסיטואציה הנפשית, אם אף אחד לא מתייחס אליו, אז הוא אומר, איזה בני אדם יש פה? אז תיגש לבקש, ממי אני אבקש? הם לא מסתכלים עליי בכלל, לא מתעניינים בי. אתם יכולים להאשים כמה שאתם רוצים, מי שתאשימו. הגמרא אומרת, וכך הרמב"ם פוסק להלכה, הרי זה שופך דמים. הרי זה שופך דמים. המהר"ל אומר, אני לוקח לו את צלם אלוקים. אני לא יכול לקחת מי שצלם אלוקים. אני נוטל ממנו את האמון בזה שצלם אלוקים שלו מקרין על הסביבה. אז אם אני מזעיף לו פנים או מעטים לו פנים, אז אני נציג היקום. אני אומר שהיקום בעצם הוא יקום שמתנקר. אז ביקום שמתנקר, הכל תוקפני, אני לא יכול לבקש שום דבר מאף אחד, אז אני תוקף. רצחו אותך בצדק, רצחו אותך, מה אתה תוקף? מה אתה שודד? אבל מי הוביל אותך לשם? מי שפך את הדם הזה? כן. רק כשעוברים אנשים דרכנו, הפרשה הזאת מחייבת אותנו לפקוח עיניים, ולשים לב שמישהו בדרך, מישהו בדרך הכוונה הוא מקום לא יציב, הוא מקום לא מוגן, הוא מקום שדורש ממנו הרבה עבודה, והוא יסתדר בלעדיך, אבל אם אתה לא מתגיב, אתה תוקע לו סכין. מה זה יעקב אבינו נזכר בפרשה הזאת? יעקב אבינו אומר, יוסף יודע, אני שלחתי את יוסף לשכם, הוא יודע מה לעשות שמגיע אריה. היה להם תרגולות, היו להם כל מיני אמצעים, אתם חרבות, מקלות, אבנים, אש, יש להם, אדם יודע, אדם לא נטרף כל פעם שהוא רואה, הוא יודע מה לעשות. כשהוא רואה את הכותונת של יוסף, אז באיזשהו מקום זה לא מפתיע אותו. כי אתם יודעים למה אריה הזה טרף את יוסף? כי אבא אמר לו, לך שלרך את שם אחריך בשכם. מה אתה שולח אותי לשם? מה, אתה לא יודע זה מסוכן? אתה לא יודע שוסיפו צנוע אותו לחומותיו לדבריו? אנחנו מופתעים ששמעון ולוי רצו להרוג אותו, אבל יעקב אבינו, איש האלוקים הקדוש, יודע לחשב כמה צעדים קדימה. אתם יודעים למה יוסף קרא נפל לפני אריה הזה? לא מכאן שישסע אותו כשסר. הנה אם שישון הולך, טוב, לא כולם כמו שישון. אבל הייתה לאנושות, היו לאנושות, אנושות פיתחה פתרונות, עוד הרבה לפני הרובים שלנו. אז מה? אז יוסף הולך כבוי. יוסף הולך גמור. אבא זורק אותי. אבא זורק אותי. לא, הוא לא חשב שהם יארגו אותו. אבל אבא באמת לא עסוק בי. אבא לא עסוק בי. וכשיוסף שולח את העגלות ואומר, אבא, אני אומר איתך פרשת עגלה ערופה, אז מה הוא מתכוון? הוא מתכוון, היית איתי כל הדרך. כשמישהו מלווה מישהו, כשמישהו נותן סמיץ' למישהו, זה לא יעזור לו. זה לא יפתור לו את בעיות הפרנסה עד שהוא יגיע למקום הבא. אבל מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, העולם הזה הוא עולם טוב. העולם הזה הוא עולם שמרפא, אכפת לנו ממך. כמו שאני חייכתי אליך כך בכל... אתה שווה לחייך אליך. שווה... ואם אני לא מחייך אליו, לפעמים, לפעמים אני לא צריך חיוכים של אף אחד, תעזבו אותי. אבל לפעמים, כשמישהו יוצא לדרך, ואני לא שמתי לב, ואני חיסלתי אותו, ואני חיסלתי אותו. אז אברהם אבינו השקיע מיליונים, מיליונים בהכנסת אורחים שלו, באמת מיליונים. בגלל זה היה כבד מאוד בגמלים, בחמורים, בסוסים, בזהב, בכסף, בשביל לממן את כל החסד האדיר שלו, ולוות 400 מטר 92, נגיד, זה באמת לא לקחנו הרבה אנרגיה, אז מה, השאלה הגדולה, זה מה קורה? אם בן אדם מגיע בדרך, הוא אומר לו, יש בית מאוד בכלל, אז לא, נעד, מה? ויושב בתוך סדינים לבנים, נניח, ומקלחת, אחרי שהוא היה פה ככה ובדרך, הוא יכול לספר לכולם איזה כיף, אני יודע לי, ארוחה, חבל, אבל פתאום בסוף, נגיע לרבן אבינו, ואומר לו, עוד לא קראו להבין, הוא יכול לרבן, אני אצלי בקדור את הבן. מרם השם איתו, דקה וחצי. ואומר לו, תודה רבה, אז הרבן אבינו, אל תגיד לי תודה, תגיד למי שאמר את הלכון, ויקרא שם השם, השם מיוגן, הוא אומר, תודה רבה, תקרא ויקרא לבינקים, מרם אבינו, יש אלוקים. שם עולה על הכתף, הולך איתו מטר וחצי, הוא ממשיך קרימה, מה הבדל הזה זוכר כל החיים? הוא עצה בכל החיים, אברהם אבינו ישב איתי, אברהם אבינו לימד אותי אלוקים, צדר אחד לשניצל, צדר, אמרו, נחמד, ישבת במיטה מרובדת, אבל האיש הגדול הזה, הענק הזה, שהיה בכבשן האש, וניצח את רבת המלאכים, ואמרות, הוא דיבור ישב איתי, הוא מספר את זה לנכדים שלו, והנכד של הנכד, הוא סבא של סבא של נפגש פעם עם אברהם אבינו, זה לתת למישהו ביטחון. יש לנו את הביטחון הזה ביטחון. אבל כן, כשאני מלווה מישהו, אז הוא יהיה דרוך, הוא יהיה נחוש, הוא יהיה נשאור בעיניים, הוא יהיה אש, הוא ינצל. זה לתת לדבר אותו. המילים האלה של מהר"ל, שכוח אלוקי עליון, זה הכוח שיש בתוך כל אחד מאיתנו. יש את הסייעתא דשמיא, רק אנחנו, מישהו יכול לכבות לנו בלי כוונה את האמון העצמי הזה, לא פסיכולוגיה, רוחני, וזה שיש מטרה ויש אישור, ולא סתם. אתה הולך בדף ואתה לא יודע כמה אנשים בידך יכול להיות שמכלולים את העולמות, אז ידינו שוקחו את הדבר הזה. מישהו מגיע לישיבה, אנחנו מבטיחים לכולם שיהיה פה קשה. אני אקח ממנו, מאוד קשה. זה לא שמה נשמע את עצמי, יש את העבודה, ואף אחד לא רוצה כתובות של אף אחד. וכל הכל יש את הכוח לבנות את עצמם ולסבול את דרכם ולמוד מול הקשיים ומול האתגרים ולעלות מעלה מעלה. אנחנו יכולים לעזור, ולצערנו אנחנו יכולים להוסיף את זה. אני אתן לי פעם, אני אתן לי חכה, אני אתן לי תמורה שאני אביא.
הוא הלך במסדרון, זה היה לפני חנוכה, הוא אמר למישהו, ראה בחור משורת, אז הוא אמר לו, שלום, מה שלומך, איך בישיבה? הוא מסתכל עליו, מתחיל לבכות. זה לא כל כך נעים, בחור משורת זה אחלה גדר כזה, נכון? שוללי פלדה, הוא לא בטח. אז הוא אמר, מה קרה? הוא אומר לו, אני פה אלול תשרי חשבן, אתה הראשון ששואל אותי מה שלומך. זה ישיבה, אמרתי שגם אז אני רוצה להגיד, ממש. למה אף אחד לא שאל אותו מה שלמה? כי הוא נופל בין הכיסאות. כמו שאתה רואה, בגלל כאלה מטרידים שקמו בטיפים וחזרו לישון בארבע וחצי בבוקר, מביא שום כמה פרעות. למה אף אחד לא אמר לו שלום? מסיבות מאוד ביזריות. אבל בתחושה שלו היא מה? שלא מעניין פה אף אחד, כתוב לי משהו על הפנים. אז לא רוצים אותי פה. הוא יסתדר בלעדיי, אבל בלעדיי אני יכול להגיד על מה אני יודע. אני יכול לגמור אותו, אני יכול להגיד מצב שידיי שפרו את הדבר הזה בעיניי ראו, בלי טיפת כוונה, אז מה אני יכול לדעת? מישהו יכול לדעת, בדרך כלל למשל,
מישהו יושב לבד, אתה בא לארוחת צהריים, אז אתה יושב ליד חבר שלך מהשיעור. אתה בדיוק נורא מעניין אותך לשמוע איך אצלם בשיעור הסבירו את תוספות, נכון? ולמה אתה לא יושב ליד? הוא אחלה גבר, בדיוק אתה צריך לדבר איתו כי אתה באמצע חברות המערל, והוא עוד אחד לא יושב לידו, ועוד אחד לא יושב לידו, הוא אומר וואלה אף אחד לא רוצה לשבת לידי. כי יש לנו איזה משהו בנפש שיכול להסביר לעצמנו הסברים מאוד מטופשים, שלא מתייחסים אליי ואני לא שווה ולא יהיה לי טוב בישיבה הזאת ואני אהיה פה בודד ואני... ואז אדם גומר את עצמו, ואז יבוא חתול ויטרוף אותו, לא צריך כבר חיה רע. כן, ואז הגיוני שאפילו אריה אכל את יוסף. למה איזה אריה יאכל את יוסף? מי יכול לאכול את יוסף? יוסף יכול לטרוף
אלפי אדרי פילים, מה? יוסף הצדיק, מה?
אבל כן, אבל אם לקחו לו... יוסף אומר, אל תדאג, כשהוא שלח אותו, הוא אומר, אל תדאג, אבל אני יודע שהיית איתי. אני יודע שהיית איתי, אני לא חושב בכהוא זה שלא היית איתי. זה מה שמחיה את רוח יעקב אביהם. אני רציתי לדבר על הרב צוקרמן זצ"ל. שגם לא היה יורצייט ביום של הרב זצ"ל, ודאי לא לחינם, ועל הרב זצ"ל דיברו. רציתי לדבר יותר באריכות, אבל אני אגיד מעט מילים. מי זה הרב צוקרמן בשבילי? מי זה הרב צוקרמן בשבילנו, אני חושב. מי זה הרב זצ"ל בשבילי? זה מי שמלווה אותי 400. מי שמלווה את עם ישראל 400. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו בתוך מהלכים מאוד מסובכים, רוחניים, אמוניים, ביטחוניים, חברתיים, ומה מגששת את דרכה, לומדת, אור חדש, מאיר על ציון והמקריאה, וזה לא רצף ישיר מהתורה שהייתה בגלות, זה מסובך וזה מציף המון שאלות, ויש דברים שהרב קוק כותב והרב ציודה כותב, דברים כל כך עליונים וגדולים, ואתה קורא אותם ולומד אותם, ואתה קורא גם עיתונים חס וחלילה, לא אמרתי איזה עיתונים, ואתה שומע חדשות חס וחלילה, ואתה יש סתירות, יש פערים כאלה בין מה שכתוב בחוץ לבין מה שכתוב בספרים האלה, ובא אדם כמו הרב צוקרמן והוא מלווה אותי, מה הכוונה מלווה אותי? הוא אומר לי זה אמיתי, זה לא דיבורים, זה לא דיבורים. מה ש... אני זוכר את החוויות שלי, כי פגשתי בתור בחור צעיר, אני זוכר כשהייתי בשביעית, אני זוכר פעם ראשונה בימית, שמעתי פעם ראשונה שיעור של הרב צוקרמן, דווקא שיעור לא כל כך, הוא הסביר למה לא צריך להתנגד לנסיגה מסיני, ואני, אבל פגשתי מישהו כזה ששכנע אותי שאפשר, שיכולים להיות מלאכים, הוא לא דיבר מילה, אבל הוא לא, ראיתי את זה, מישהו כזה שמשכנע שקשה ומסובך והדרך ארוכה, ואנחנו לא צריכים טובות של אף אחד, הכל נמצא בתוכנו. אבל יש מישהו כזה שבעצם חייו, בעצם אישיותו, ברוך השם יש עוד, מעטים, מאוד מועטים, אנחנו צריכים הרבה יותר. אבל רצו כמובן בגודל שלו, במבט שלו, באמונה שלו, בתובנות שלו, וגם בתוכחות שלו, כן, גם זה זכינו קצת, גם זה. כשמישהו כזה מוכיח אותי, זה מעיף אותי למקומות הרבה הרבה יותר עניים, במסירות שלו הוא כל כך אהב את הישיבה פה וכל כך התמסר ולימד פה כל כך הרבה שנים ולא הסכים שנשלם לו ולא הסכים שנשלח לו הסעה כי למה? כי בזה שהוא לא הסכים הוא בעצם רצה לחבק אותנו, בהחלט חיבק אותנו, ועוד איך חיבק אותנו. בזה שהוא לא הסכים לעשות אלו, הוא בעצם אמר אני, זה זכות בשבילי, כשהוא אומר זה זכות בשבילי, זה מרים אותך למקום אחר, זה נותן לך כוח. יש דמויות כאלה שהן מלוות, כמו הרב זצ"ל בזמנו, ואנשים כאלה שהם כן, הם מלווים. מה הכוונה הם מלווים? הם נותנים לך את צלם אלוקים שלך. הם משיבים לך את האמון במי שאתה, במי שאתה יכול להיות, מה שהצבח ממך. ואיך תתמודד עם כל הקשיים? זה בסדר. מי שהביא אותך לעולם, ידע בדיוק מול אלו אתגרים, תעמוד בדרך. הוא תמן בך את הזרעים לכל מה שתצטרך לברר אי פעם. הוא שתל בך את הכל. אבל עכשיו אתה צריך את התשוקה הזאת, את האמון הפנימי, את הנחישות לעמוד מול ולהגיד אני יכול, אני יכול. לא להיות שבוי בכל מיני קונספציות כאלה וכל מיני תסכולים ובעיות. יש המון בעיות. וכשהבעיות האלה ייפטרו, תעבור את האופק, תגיע פסגת ההר, תגלה עוד ערים ופסגות שיהיה הרבה יותר לכבוש אותם, ואנחנו נכבוש את כולם. למה? כי אלוקים נתן בו את הכוחות בזה. נגלה, נתמודד, נמעוד, ניפול, נקום מחדש ונסתער, ובסוף נעשה הכל, נתקן עולם מלכות שדי וראש משיח יאיר על ציון ועל מקריה. כל אשר דיבר השם טוב על ישראל ביד עבדיו הנביאים, לא ייפול צרור ארץ, הכל. ואנחנו צריכים את האמון הזה בתוכנו. אומה צריכה להאמין שזה לא דיבורים, שזה לא דיבורים. ואיך אומה מאמינה שזה לא דיבורים? כשיש לה כמה אנשים, יכול להיות מעטים מאוד. אבל אנשים כאלה שמי שרואה אותם אומר וואו זה אמיתי. ואם הוא יכול אז גם אני יכול. אז בן אדם יכול. אז יש כזאת תורה, ויש כזאת אמונה, ויש כזאת עבודת השם, ויש כזאת יראה. ויש כזאת מדרגת חיים ששוב אתה יכול להתווכח ולהגיד פה קיבלתי, פה לא קיבלתי, זה הכל בסדר, זה הכל נכון. אבל הארבע אמות האלה, הארבע אמות האלה, זה לתת לו שמירה עליונה, לחבר אותו, לתת לו אצל אלוקים שלו, לא לגזול לאצל אלוקים. זה פרשה מפחידה כזאת. פרשה שאומרת שאני בלי לשים לב, אני עושה דברים מאוד חשובים, אני לא מבזבז את הזמן שלי, ואני מקים המון פרויקטים, ויש לי ארגוני חסד וזה, אבל ההוא פה לידך לא שמת לב אליו. מה, אתה אחראי על הכל? לא, אתה לא אחראי על הכל, אבל יש דברים שאתה אחראי עליהם. אנחנו פה ממוקמים בשבי חברון, בדיוק במקום שבו חקק אברהם אבינו את החוק הזה, בדיוק במקום שבו יעקב ויוסף למדו את הפרשה הזאת, וברוך השם יש סייעתא דשמיא למקום הזה ש... לא פותרים אף אחד בלא מזונות ולא עוזבים אף אחד בלא לוויה. יש פה משהו טבעי ובריא במקום הזה שאומרים שלום אחד לשני, לא בגלל שצריך ולא בגלל שכתוב ולא בגלל שאמרתי. אומרים שלום ומתעניינים ומגלים, לא עושים טובה לאף אחד. שמי שאומר השלום הוא לא נחמד אליך, הוא נחמד סתם, נחמד אליך. יש פה איזה משהו בתורה שבית המדרש שהקדוש ברוך הוא שתל הרבה לפני שהגעתי לפה. יש משהו בכוח של חברון כנראה שמחבר ומאפשר לשחרר, מאפשר לשחרר, מאפשר ליצור רוגע, אמון שהדרך הזאת היא טובה ואמיתית ובריאה וקשה, מאוד קשה, היא באמת קשה. אבל אנחנו נצליח, כולנו נצליח, כל אחד במסלול שלו, לא בגלל שזה יהיה פשוט, יכול להיות שיהיה פשוט, יהיה מסופח, יהיה מורגם, ויש פה לכל אחד היכולת. לפצח את הכל ולהתרומם מעל הכל ולתקן את הכל ולבנות קשר עמוק וגדול לתורה. שבת שלום וברך.